מכון דרה, שמעתי הרבה שמעה של הישיבה, אבל עכשיו אני רוצה להיות פה בפועל, אז מברכה, ברכה והצלחה. אנחנו רוצים לעסוק בנושא של התלמוד הירושלמי. ואולי הייתי אומר בנושא של שני התלמודים, נושא של הבבלי והירושלמי. אני חייקתי לכם פה חוברות, אנחנו נעסוק בהם קצת, נחלק את זה, כן? גם את זה אפשר לקחת. מה, חסר, ברוך השם.
יופי.
כן, אז בטח שמעתם הרבה, אתם גם בטח מרגישים את עניינה של תורת ארץ ישראל. שכמו שלמדנו במקורות חז"ל קודם כל, שכתוב מדרש רבה בראשית, חזרה בארץ איתו, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל. בטח שמעתם. כתוב ארון הקודש, כתוב. יש מקומות כתוב ארון הקודש. אין תורה כתורת ארץ ישראל.
בני הזמני.
מה?
בני הזמני.
בטח בדיוק. אין תורה כתורת ארץ ישראל, ככה אומר המדרש. מדרש. הוא גם כן סוג של תלמוד ירושלמי. סוג של מקורות ירושלמי, ארץ ישראלים. אין תורה כתורת ארץ ישראל. זאת אומרת, אתה לומד תורה בארץ ישראל, זה משהו אחר. זה לא כמו תורה בחוץ לארץ. זה משהו אחר. לא הייתי מצליח להיות בחוץ לארץ. גם לי לא יצא. הרב קוק למשל היה בחוץ לארץ כמה פעמים. והוא כותב, מה נראה את זה, ש... מה אני אומר לכם? האור והעדן שיש פה בארץ ישראל, אין בחוץ לארץ. ואני אומר לכם, זה מידיעה. ככה הרב קוק אומר, זה יהיה. וידיעה. זאת אומרת, לא רק זה מאמר תיאורטי. אפשר לחוש את זה, ואני גם דיברתי עם אנשים פה, בדידים, ש... יש כאלה שהם מרגישים את זה, מרגישים באמת שאין תורה כתורת ארץ ישראל. זה גם מובן, לא רק אין שם איזה חוויה, משהו מאוד מובן, ארץ ישראל, ארץ שאני השם לוקח הבא. מרגישים שנה בת אחרי שנה, זה מקום השכינה. לא הרי הכרת, מה זה תורה? תורה זה הקדוש ברוך הוא. לא הרי הכרת שם השם בארץ ישראל, זה הרי הכרת שם השם במחשכים, בגלות, רחוק, כמו שאומר תלמוד הבבלי, רבי ירמיה, במחשכים הושיבני כמתי עולם, כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. לכן, אז זה ברור לכולם, לא על זה באתי לדבר, שאין תורה כתורת ארץ ישראל. ושמחשקים מושיבני כמת עולם זאת עמודה שבאתם. שלא יצא כרגע, חס וחלילה, איזושהי המעטה בחשיבות של העיסוק בתורת בבל, בתלמוד בבלי, שהוא עיקר עיסוקנו לכולי עלמא, עוד מעט נראה גם למה. אבל אף על פי כן, והאור, זה תלמוד ירושלמי, כמו שאומר הזוהר הקדוש. ואין תורה כתורת ארץ ישראל, כמו שאומר. וזה תמיד נכון, זה כבר נאמר לפני הרבה שנים, אני חושב. הרב קוק אומר שיש לרב קוק איגרת, איגרת הדקווה. ששם הרב קוק מדבר. שם מדברים, אולי נתחיל לזה, אני רוצה להתחיל מהתחלת דבר חזק, אני רוצה להשתתף לדגש על הרב זצה. הרב קוק זצה, שאנחנו שותים ממנו, שהוא בעצם רואה התקופה, הוא בעצם זה שלימד אותנו את המהות, את המשמעות של התקופה הגדולה הזאת, של התחייה הלאומית, של הגאולה, של שווי הגאולה. וחלק מאוד מרכזי במשנתו של הרב קוק, הוא אומר, נראה כמה הוא מרכזי. זה הנושא הזה, קודם כל צריך לדעת, כמו שהרב אומר, שבכלל, שתחייה זה לא רק לבוא ולבנות מדינה. זה, טוב, זה, אי אפשר לבנות מדינה בלי ללכת לשב הבא, שזה הקודש, הקודש, התורה, ולא יכול להיות שהגאולה תהיה רק משהו שתלוי בעצים ואבנים. עצים ואבנים זה כלי, צריך לייצר בו גם תוכן, לכן הרב יצא להניף את דגל ירושלים. שמעת את פעם, איזושהי תנועה שהקים הרב יוצא. ומה שהרווחנו ממנה זה בעיקר במאמרים.
במרכז הרב.
מה?
במרכז הרב.
אולי. במרכז הרב זה ישירה, זה לא יודע, זה לא דגל ירושלים, אבל בסדר. הרב יצא להניף את דגל ירושלים. כן. שזה בעצם תחיית הקודש. והרב קוק יצא להקים, כמו שאמרת, לצאת נר כזה רב, הרב קוק ראה עניין להקים ישיבה בירושלים, יש הרבה הרבה עיגור, הרבה הרבה התעסקות בישיבה של להקים, ומה המהות שלה, מה המשמעות שלה, ואיך יראו סדרי הלימוד שלה. איזה שהוא בר דיבר?
יפו
בירושלים.
שזה בעל ישיבה.
הוא לא הקים. הוא לא, אז כאילו, זה לא יצא לו. מה שאיך שעומדים עכשיו זה לא איך שהוא התקבל. אנחנו רואים את זה שכתוב.
איך קורה?
יעקב.
מה?
גילית.
גילית. מה אתה אומר, לא הקים ישיבה בסוף או כן אני אקים ישיבה בסוף?
לא.
לא.
מה ישיבה? זה לא... הוקמה ישיבה, אבל היא לא...
אני חושב שהוא דבר על ישיבת הסדר ונצר לעצמי. אחר אני מבין את הדברים. למה אני מקווה שככה אני מבין את הדברים? בגלל שהרב מדבר על איך ישיבה, צריך להקים ישיבה, בין ישראל, שיש ישיבה שרואות את הדגלה, את התחייה הלאומית וכולי. אז הוא אומר לנו, איך ישיבה? צריך לראות, ואיך צריך לראות את הסגנון התלמודי בישיבה האופטימלית. זה מבחינתנו, דיבר עלינו. לא ככה.
הוא כותב ספרות, וזה ללמוד.
מה?
כותב ספרות.
הוא כותב כל מיני דברים אחרים ללמוד בישיבה.
שהוא נתן לרב נאזר לבנות עלו, זה היה שם גם ביולוגיה.
אז בואו נדבר קצת על הישיבה. אבל יש פה חוברת לפניכם, יש פה חוברת לפניכם. החוברת הזאת, כמו שאתם רואים, תלמוד הירושלמי כבסיס לתורת ארץ ישראל. ואני השבוע יצאתי ללקט כל מיני מקורות בעניין, חלקם הכרתי, חלקם לא הכרתי, חלקם התחצו לי השבוע ממש. ואם דיברנו על הישיבה שלנו, אז אולי נפתח בפסקה... פסקה... הנה, פסקה ו'. היי. כן. זאת אומרת, הרב כותב איגרת, הרב רוצה להקים ישיבה בירושלים, וכולי. והיו את האנשים תמיד, תמיד יש את אלה שמצננים את החמימות. אידיאלי. אתה תקים ישיבה בירושלים, מה רע לך בחברון? יש ישיבת חברון? איפה ישיבת חברון נמצאת?
היום
בירושלים.
אז הייתה בחברון. מה ישיבת חברון? הישיבה מפוארת? מה אתה עכשיו? מה כאילו? מה חסר לך שם? מה הוא כותב? כותב מה חסר לך בחברון. הוא אומר ככה. וחוץ מזה, אני בהי. וחוץ מזה, הרי אין המטרות והתוכנית שוות כלל. וחברון אינה חפצה ואינה מכשרת לשנות את תוכניתה. למשל אפילו בצביון השיעור התלמודי. זאת אומרת, איך לומדים מה? מרכז הכובד של הלימוד של היום. אפילו צביון השיעור התלמודי, שיהיה מתוקן על פי היסוד העיקרי של השוויית התלמודים הבבלי וירושלמי. אתה נשמע לתוספתא, תקוקו ספרה, וסיפור ממחית, אבטור ממשית הנאים, קרות הקדומים תורה של הפעמים, הגמרא פשוט הראשונים, וכי הם יצאו מסדרם לסתרנו. תראו באיגרת הבאה, גם שוב, גם שם הרב מדבר על הישיבה. הישיבה שלנו מצטיינת בזה שכל השיעורים שלה נאמרים לשון הקודש. וזה אנחנו חושב שאנחנו עונים על זה, מה? שבזמן הרב זה היה דבר נדיר. המתאים מאוד לישיבה כללית, הוא היה להקיף כל חלקי האומה, כל הארצות, בסדר? שיעורי הישיבה מציינים בהגיונם ובסידורם, ובבסיס הבריא שלהם, בהרחבה של התלמודים הבבלי והירושלמי, בשעות הרחבים והפוסקים הולכים ובאו. זאת אומרת, המשפט הראשון, שאומרים בכל מקום, מתאר את הסדר הלימוד של הישיבה, הוא מדבר על הבבלי והירושלמי. זה שתי איגרות שלא הכרתי עד עכשיו. תראו גם בחטא, שהרב נריה כותב, אף רעיון האחדות הפנימית של תורת ארץ ישראל, ובראשה ייחוד דרכי הלימוד של הבבלי והירושלמי. נרמז לו, כן, אני רואה שמעלה רפוק קצת, נרמז לו מתוך משנתו של הדרה ומבאר אליהו דולא דולא. אני מביא שם את המקור שהרפוק מביא, מאחד דבר לירושלמי, שהרפיות מציין לביאור הגרא, תיקוני זוהר. יש לנו מקום בסוף אגרות הראייה, בעמוד האחרון, שהראש הרפיות הוא מציין לגרא, אז הוא אומר, אז נראה, הנה, אתה רואה האחדות הפנימית של תורת ארץ ישראל, ומה זה? בראשה ייחוד דרכי הלימוד של בבלי ירושלמי. זאת הנקודה המרכזית במושג של תורת ארץ ישראל. וכמובן, האיגרת המפורסמת, איגרת הדקבר, זו הפסקה הבאה, שבה הרב קוק כותב, היה כנס רבנים, כנס רבנים בירושלים, גם היום, השנה, לפני כמה חמישים, גם כן, כנס רבנים, אני לא יודע מה הרב קוק היה אומר על הכנס הזה, אני חושש לחשוב מה הרב קוק אמר על הכנס הזה.
לא, לא אהבתי.
למה? מה?
לא אהבתי.
אני מאוד אהבתי, אני רק אראה לך מה הרב קוק כותב על כנסי רבנים.
כן.
זה מה שקשור מה שהזכרת, ספרות וכולי. בהמשך הנזכיר, נזכיר את האיגרת הזאת שם. זה הרשמים שערכו באיגרת הנכלב, הוא כותב שם באיגרת הזאת, נדבר עליה, לא נרחיב בזה. על כל פנים, פה הרב קוק בעצם מסרטט את החזון. כמו שפחות תנועה דגל רוזמית, הוא אומר שהכנס הזה, בעיקר מה שרווחנו ממנו, היה שווה את כל המאמץ. זה שהאיגרת הזאת, זה נכס לדורות. הדבר הזה, לא יודע איך העולם היה נראה בלי האיגרת הזאת.
בזכות
זה שהרב לא הגיע. בזכות זה שהרב לא הגיע, כן. אתה אומר, זה היה... זה לא מאמרי הרגע.
מה, אפשר רקע קצת? סליחה על הבורות.
רקע על מה?
על האיגרת הזאת.
עדיין, אנחנו עכשיו בדיוק לבורות, אנחנו עכשיו בדיוק נמצאים פה. רקע על האיגרת. הרב קוק, אני אגיד לך מה אני יודע מתוך מה שאני קורא פה. לא שאני יודע דברים נוספים. כתוב פה שבני ציון היקרים, הרבנים הגדולים, אוהבי שם השם יראה ושכל טוב, איגרת של קודש, אולי אגודת קודש, כנסייה של תורה בירי קודש ירושלים. זאת אומרת, התכנסו הרבנים בירושלים. והרב כותב להם, עכשיו הם ביקשו מהרב, כמו שהזכרתם, שאני מדבר על דברים שלא כולם מבינים, אז אני אגיד שהם ביקשו מהרב קוק בצה"ל, לתת להם איזה משהו ככה על עניין הלכתי של חיוב מתנות עניים בזמן הזה. האם היום צריך לפרוש שלקת שלך פאה, כן או לא, נהגו לפתור, האם זה נגד הלכה או בעד הלכה, משהו בעניין. אז הרב קוק מתחמק בצורה אלגנטית מהעניין, לא בדיוק זה, זה, גם נגיד שככה, זה מותר יישוב ג', זה דין, אבל, ואז הוא בעצם אומר להם, לדבר איתם על הגדלות. זה באמת כמו ששאירו פה, בהמשך הקרב, בעקבות הרעייה, הרב קוק מתייחס לדבר הזה, בקצרה הזמן. הוא כותב ששפות רבנים זה אצלו חלום, לא מאשר אפילו מהקסם של יופי, רק קצר הוא אומר, ואז הוא אומר שיתאספו לאספה, לא ייחסו לעצמם שום קוצר דעת, ולא יקשיבו ליחידים, ליחידים החמושים בזרע, מי זה היחידים האלה? מי זה היחידים שהם לא מקשיבים אליהם? מי זה הרב קוק? שהם לא יקשיבו ליחידים, זה הרב קוק, כמובן. ואז הוא אומר את האספה יעטו בעניין קטן שבקטנים מצד נושאו הפנימי, אלא שיהיה נדרש הרבה תחבולות, מעשיות וזה. הוא אומר, כמי שעושה מכונה מאלף אלפים כיכרי זהב בשביל לעשות מחט ברזל אחת. או לשוננו, כמי שמייצר מטבע של 5 אגורות. אתם יודעים למה הפסיקו לייצר מטבע של 5 אגורות? לא יודע, הרבה יותר מ5 אגורות לייצר.
זה לא רק זה, זה חללית שלמה, אתה מתעסק בבור קטן.
כן, נגיד לו, אז אדם אומר הרב קוק, לכן אומר הרב, עזוב אותך מזה, כי רק זה מוליד כאב בכנסת ישראל. אספות רבנים שמתעסקים, במקום להתעסק בגדלות, מתעסקים בקטנות, זה רק מוליד מחורים חדשים לכנסת ישראל המתהפכת בחבליה. לשון הרב שמה, ולכן אומר הרב, ספרות מייסד. זאת אומרת, רק הוא ספרות מייסד. זאת אומרת, אז עוד פעם מכנס הרבנים, בוא נתקן מבפנים, בוא, עכשיו אנחנו נעסוק פה דברים בגדלות, ומתוך כך, בעזרת השם, הגדלות תלך ותוסיף, תלך.
בקפת, נכון?
כן, עמוד רשמם. כן, הוא יכול לקרוא פעילה.
ריח לי, הוא מקפד שם את ראשם, קריאת קפת.
כן, יש לנו הרבה עבודה. זה מה שבטוח. בקיצור, אז זה מה שבטוח. ואז אומר הרב, אמצא ישר להעיר אתכם, אם כי אתם טרם ידע, מרות מצאתכם בתוך מרקם של חברים לפרטיות, מכל מקום, כגון מציאת צעיר למודעי, כי אם בימינו אלה, אינכם מייסדים כנסייה של תלמידי חכמים בעיר החודש, שני כל ישראל, תראו להשתדל לבקש דווקא גדולות ונשגבות. זאת אומרת, צריכים לבקש גדלות. ואם השאיפה הריקנית של חורבה והטוב, מגבעת עצמה על ימי רמי, כמה צעיר שיגבל לב דורשי השם הניגשים על החודש. כן? כל זה כאילו אנשים שמרקים איתו, תוקח חדורי אידיאלים ומדברים על דברים גדולים וכו', כמה צריך שיקבע לב דורשי השם, מי שמתעסק בקודש עצמו, הוא צריך להיות עוד יותר, הרבה יותר מזה, שואף, גדול, מדבר על דברים גדולים, גדלות. לכל הפחות צריך שיהיה לקדם שם שמיים של ישראל, כפי של ירושלים, וחברת גדולה להראות לכל העולם מבחונה וגדולה של תורת ארץ ישראל, שלעווננו העמוק עומדתי בשפל, תחת שהיא יכולה מוכרחת לשבת על גפי מרומי כרת לעיני כל ישראל. פה זה על גפי מרומי כרת, זה היה בדיוק מתאים פה לנוף. כן. ואתה רועץ לדרוש את השם, ההכרח מרומם אותנו מדרגות גבוהות. אני ממשיך. הבדל עצום ונשגב בתנועת ארץ ישראל תורך נצמד. בארץ ישראל שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמוע. תראו מה זה אומר, כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמוע. זה מה שואף, ללמוד תורה לשמוע. מה זה תורה לשמוע? יכולים לעיין ולראות התורה, להגבל, להבין שתורה לשמוע זה בעצם לשם חיבור הכללים עם הפרטים. לחבר את הפרטים שהם, אתה לא רואה בהם את הקדוש ברוך הוא כביכול, לחבר אותם אל הכללים, לדברים שבהם אתה רואה, אתה מדבר על האלוקות. ודיין, דיין שם יופי. תראה כל הפרק עושה בזה. מה?
כאילו דבר ממש.
לא בסדר גמור. זה תורה לשמה. ומי שרוצה ללמוד תורה לשמה, שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל תלמידך שם דברים, מבקש ללמוד תורה לשמה. כרחום הכיבוש זה מנהל זה הרוח הכללי, שכלל בנועם, הולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים. זאת אומרת, יש פה כלל, כלליות, מרגישים שהכלל הוא זה שהולכים מהכלל אל הפרטים, נפגשים עם הכללים, עם הפנימיות.
מה זה כללים?
כללים זה בעצם השורשים, יש לך הרבה הרבה פרטים. כשאנחנו מוגדים בכלל, הכלל זה בעצם השורש הפנימי שמתפרט לפרטים. למשל, מניח תפילין, כתוב לך בשולחן ערוך, מניח תפילין. למה אתה מניח תפילין? זה כבר עניין פנימי, כללי. כבר אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה להופיע בעולם, מה האידיאלים של הקדוש ברוך הוא בעולם, וכו' וכו'. זה בא לידי ביטוי, בדברים מעשיים, וכל מיני פרטי הלכות וכו'. האידיאלים גדולים, והכללים יורדים ומתפרטים, לעניינים מעשיים, פרטיים.
עכשיו, קודם כל לדבר על דבקות השם, רק אחר כך לדבר על תפילין, במקום לדבר קודם על תפילין, ואז על דבקות השם. זה ההבדל?
כן, יש פה, בארץ ישראל יש מפגש עם הכללים, בדיוק, עם הפנימיות, עם השורשים, עם השורש הפנימי של כל דבר. ומתוך השורש הפנימי, מבינים גם את הפרטים. כן, מלמעלה, איך אומר פה? הכל...
מלמעלה למטה.
מלמעלה למטה, נכון אומר את זה פה?
כן, הכל
מלמעלה למטה, מה שאין כן בחוץ לארץ. שרוח כללי כזה קדוש אי אפשר לשאוף באוויר תמיד, באדמה תמיד. כל פרט הוא פרט מהתורה, מלא איזה ניצוץ, אתה נפגש עם הפרטים. ודרך הפרטים אתה ככה נפגש עם כל מיני ניצוצות, כל מיני דברים, אתה דרך הפרטים מנסה לך להגיע איכשהו לגשש באפלה, במחשכים, ולהגיע ל... ולא חושב, להגיע, כן, גם בחוץ לארץ השאיפה היא כמובן להבין את התורה. אבל הדברים באים דרך הפרטים מלמטה למעלה, כן, אם בארץ זה הכל מלמעלה למטה, אז... חוץ לארץ מלמטה למעלה, כמו שמדרך הפרטים. כל פרט ופרט מהתורה מלא איזה ניצות, איזו הערה. נתקרב אל רוח אלוקים חיים, השוכן עולמו פה בארץ חיים.
אף. כן. זה החול שלי, לראות התורה.
מה?
לראות התורה.
כן.
הרב כן מתייחס בפסקה ב', הוא מתייחס בין לכללים, בין לפרטים.
כן.
אבל הוא לא כותב במפורש שלימוד תורה לשמה זה אחד מהדרכים. הוא כותב, ברוחני מאוד קל לי לראות את זה. בפרטים יותר קשה לראות את זה, הוא לא כותב על האיכות שלהם.
הוא כותב גם בטח, הוא כותב שכשאתה עוסק בפרטים, זה איך אפשר לעמוד, נגיד כשאתה עומד במסכת קידושין, אתה עומד איך אישה נקנית בתכף ושאר הרבייה, איפה תורה נשמע פה, איפה הכללים פה, איפה אתה רואה פה את הכללים? אז אומר לך הרב קוק, גם בכל גבוה, כשאתה עומד את הפרטים, תדע איך שבעצם כל הפרטים האלה הם לבוא.
מצד הידע, זה לא מצד התורה לשמה.
וזה מה שהופך את התורה שלנו לתורה לשמה. אני רוצה שנקרא את הפסקה שם, תגיד. עניינים רוחניים הם כאילו דבר כפשוטו. קרבת השם ורוממות הקדושה תלויה בית. מה זה דברים רוחניים? אתה עוסק בקרבת השם, עוסק ברוממות הקדושה. זה כבר כפשוטו, תורה לשמה, לשם התורה, לשם האידיאלים, לשם הקדוש ברוך הוא, שתקראו את זה. ועניינים המעשיים. זה לכל הקושייה, איך אפשר ללמוד עניינים מעשיים לשמה? קושייה גדולה. תירוץ, מהרב תירוץ. עניינים המעשיים צריכים להבין שהם כולם סעיפים ולגושים של אור היושר ועשה זה כלוקים. ובתוך כל הפרטים יחד נמצאת הנשמה האלוהית שיש בו לעולם. מתוך התפיסה הזאת של פרטים ובעצם מקושרים לזה, אז ככה אני יכול לתרץ, צריך אפשר ללמוד את הפרטים לשמה.
זה אומר חיבור. זה אומר שאני יכול להבין שגם... איך אני לומד את הפרטים לשמה?
ברגע שאתה מבין, מפנים, שהפרטים, אבל עצם ההפנמה, עצם ההפנמה שהפרטים האלה, אתה בעצם לובש משהו לבוש של דברים פנימיים. אז הידיעה הזאת...
אז יש אקסיומה שהפרטים זה התבטאות של הפנים, זה עוד לא מחיבור.
הרב, למה זה לא...
אז החיבור הזה, הידיעה, לא, מה ככה? לא אמרתי שאם אתה לא...
זה מהכרה שיש לך...
לא, לא אמרתי שאם...
הכרה, לא חיבור.
רגע, רגע, לא אמרתי שאם אתה לא לומד עכשיו איזה פרט ומסביר איך הוא נובע מתוך כלל לא למדת התורה לשמה. זה לא מה שאמרת. מה זה שם? התורה לשמה זה החיבור. ואם אתה לומד פרטים ואתה מודע לחיבור הזה, למדת לשמה. אחרי מה קשור? מדובר בבני אדם. כן, אז זה מה שאומר, הידיעה הזאת... הוא אומר, לפעמים מתרחב הרעיון, הוא מתגלם, הוא אומר, קודם כל, יש, אתה לומד, קוראים דברים. לפעמים מתרחב הרעיון, לפעמים אתה אפילו יכול לבטא אותו. לפעמים. אבל עצם הידיעה הופכת לתורה לשמה. והידיעה הזאת, הידיעה לחיבור הזה, היא הופכת לתורה, את העניין הזה לתורה לשמה. והוא אומר, זה גם ההמשך, תעשה בתורה בדברים פשוטים, בפסקה ג' יראה, מה זה יראה? כאילו, יראה, יצא, יחשוב, איך ירד האור העליון בצורה נפלאה, עד שנתיישב כל כך בעולם המעשה, וכו' וכו'.
שתי שאלות, למה זה קשור לארץ ישראל ולא ארץ ישראל? וכאילו, וגם, למה אני פשוט לא יכול להגיד אם אני לומד תורתים של התורה, אני יודע שזה בא מסיני, אז למה אני צריך את הדברים הפנימיים כדי שזה יהיה תורה לשמה? אם אני יודע שאני לומד עכשיו פרטי פרטים לפרטי פרטים, זה בא מהקדוש ברוך הוא.
זה נובע, השאלה היא מה זה תורה לשמה. האם תורה לשמה זה ללמוד? ללמוד לא בשביל להתגדל, לא בשביל להרוויח כסף, לא יודע, לא בשביל מה, אלא ללמוד זה תורה לשמה בשביל לקיים מצוות תלמוד תורה. אם זה תורה לשמה, אז ברגע שאתה לומד בשביל לקיים מצוות תלמוד תורה, למה אתה לשמה? אבל הרב קוק מסביר בצורה, אתה אומר, יותר עמוקה. תורה לשמה זה לא רק עניין של ללמוד כמו שאתה עושה שם מצוות ציצית, כמו שאתה ציצית, אלא זה ללמוד מתוך מודעות למושג, למה זה מושג תורה? עכשיו בעצם כשאתה אומר, התורה היא משהו אידיאלי, משהו שיש בו, יש בו שאיפות, יש בו מתקדם במקום מסוים. המודעות הזאת זה תורה לשמה, ככה אנחנו מסביר. ברגע שאתה מסביר ככה את המושג תורה לשמה, אז לכן איך אתה מבין את התורה לשמה. החידוש פה הוא גם בהגדרת המושג תורה לשמה.
שמה שצריך ללמוד מתוך מודעות?
תוך, כן, תורה, מה זה תורה לשמה? לשם התורה. מה פה את השם התורה? לשם האידיאלי של התורה. אז בוא נבדוק מה זה, בית מבעל. מה זה לשם האידיאלים של... בוא נבדוק מה האידיאלים של התורה. מה בעצם האידיאל של התורה שואפת אליו? ואז נלמד לשם הדבר הזה. בסדר? ואז הרב קוק, הרב קוק בפסקה א' שמה. אני לא באתי לדבר על זה, אבל ככה... הרב קוק בפסקה א' שמה מגדיר מה האידיאל של התורה. ואז בפסקאות הבאות, הוא כבר יוצא משם ומסביר איך תורה לשמה, איך זה בא, גם ללימוד של הפרטים. אני אומר הרב, ספר רוח הקודש מספרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה, כי המושג תורה לשמה מאוד קשור לארץ ישראל. אני אומר שאתה אומר שתורה לשמה, זה בעצם החיבור הזה בין עולם המעשה, בין התורה שמופיעה פה בעולם, אל המקור של האלוקי. ממילא, החיבור הזה נמצא פה בארץ ישראל,
יש מושג תורה לשמה. גם בלימוד תורה לשמה בחול? אי אפשר ללמוד עד הסוף תורה לשמה בחול?
לא אמרתי. אבל, כמובן שבחוץ לארץ יותר קשה ללמוד תורה לשמה.
למה? בסדר. שאלה
מה?
ולמה?
הוא שואל אותה שם.
לא, אני יודע על זה, אז אני יודע.
למה? כמו שאומר בו בהמשך. אבל זה האור. תראו, בסוד הפלפול והחידוש בארץ יש פסקה, רואים? אז יפה, אז תראו כמה שעות קודם. אבל זה המין של האור והעדן, של הקדושה, נמצא בארץ ישראל, תמיד החיים מבקשי השם. אינם אני נמצא כלל בחוץ לארץ. אנוכי אני יודע עבד לפי קוטנים. כמו שלפני כן גם, בחוץ לארץ צריך כל פעד ופעד, מעולה, צריך לא במחשקים וכולי. אז הנה, זה אומר בהמשך כאן, יסוד הפלפול והחידוש בארץ ישראל וכולי. ואז אומר בחוץ לארץ, תראו בשורה הרביעית שם, בחוץ לארץ צריך לעולה במחשקים, ולדע תבוא של התולדות, לדמות רק מעין מילטה למילטה. הנקודה התוכית המיוסדת במעמקי הקודש העליון, אי אפשר לתפוס.
יש פגם
אני לא יודע, אני מפחד מהמילה פגם, אבל כן, חיסרון זה יותר טוב. כן, אז לכן, כמו שהרב קוק אומר, שאני אומר לך, תורה לשמה, תורה לשמה, שפר אור הקודש, מתפרץ לך, בארץ ישראל. עכשיו הרב קוק מגיע לנקודה
של... בארץ ישראל?
מה? בארץ ישראל, שפר אור הקודש מתפרץ לחוץ. חוץ זה צריך מאוד קשה, יש הרבה סיגים, מעביר תמש, הרבה זה. בארץ ישראל, אתה רק רוצה, אתה רק שואף ללמוד תורה לשמה, תרח, שפר רוח הקודש מתפרץ, אנחנו נקודת מלחמה שמבקש ללמוד תורה לשמה. תראה את הפלא, איזה...
זה לא...
אתה לא מרגיש את זה, מה?
לא, אני אומר... זה לא מה ש... כאילו... מיסטי כזה,
כאילו, אני מתכוון כאילו, כאילו, זה... לא יודע, אני לא מכיר כאילו, מיסטי, אבל...
לא, אני אומר, כאילו, מה שתמיד אני הבנתי, זה מרמז את דברים כאילו... באמת, בסוף בארץ ישראל, שאתה כעם וככלל, וכשאתה רואה את הדברים מול העיניים, זאת אומרת, אתה חי את זה, זה לא רק תיאוריה, במילה אתה רואה הרבה יותר עמוק, במילה אתה מבין הרבה יותר עמוק, זה הרוח ה...
בסדר, בדיוק.
ברור זה בנוסף ל...
זה השפר רוח קודש, מתפרד את החול, קודם נכון, זה קודם מאוד רעי, עדיין, זה בדיוק העניין. זה לא כמה דברים רק תיאורטיים, זה משהו מאוד מאוד, כזה מיסטי, אני לא... משהו מאוד מאוד פנימי, מאוד מאוד עמוק, שבארץ ישראל הוא מופיע בצורה יותר קלה ונועם, זה המקום שבו הדברים מופיעים, החוץ לארץ, זה נמצא רחוק. ואחר פה הפוק מגיע ישר, הוא גם בא לדבר על החיבור, ישר הוא מגיע על הגאולה לתמוד ירושלמי ועל התמונה לתמוד בבלי. כן, תראו אגב בהמשך, בהדגשה, אני ככה קצת מקצר, אפילו שכל משפט פה אפשר לדבר עליו הרבה, אנחנו יכולים להמשיך טל אורות של אוויר ארץ חמדה באופן כל כך נוזל ושופע, באופן כל כך מיידן ומקדש כל רוח ונפש, כל קרב וכליות, עד שילך עמנו אור הבבלי להתאחד עם התמוד הירושלמי, יחדיו יאירו בראש שבעתיים. וזה אנחנו צריכים לשאוף. צריכים לשאוף שילך עמנו אור הבבלי להתאחד עם התמוד הירושלמי, יחדיו יאירו בראש שבעתיים. ולזה אנחנו צריכים לשאוף. לא לעזות יחשב לנו, חשוב מאוד. מי אנחנו? מה אנחנו? אני אידיאלים גדולים, הרב מדבר פה אידיאלים כאלה גדולים. מי אנחנו? מה אנחנו? שבכלל נחשוב שאנחנו ראויים בכלל לדבר על זה. אז הרב אומר, לא לעזות יחשב לנו. כי חייבה קט קטנה שבארץ ישראל מסנהדרין גדולה של חוצה. אז פה הרב מחזק אותנו קצת. לא לעזות יחשב לנו. כי חייבה קט קטנה שבארץ ישראל מסנהדרין גדולה של חוצה. וזה אנחנו צריכים לשאוף. אנחנו צריכים לשאוף, באמת, לאחד את הבבלי עם הירושלמי, לאחד את האור שמופיע של תורת חוץ לארץ, לאחד אותו עם התורה של ארץ ישראל. צריך להבין מה זה אומר לאחד. אבל קודם כל בראש ובראשונה, וקודם כל כמובן לעסוק בתורת ארץ ישראל, שזה בוודאי בצורה מאוד מאוד עיקרית, כמו שכתוב בעמוד הראשון בכותרת של הקונטרס שלפניכם, הירושלמי כבסיס לדרכי הלימוד של תורת ארץ ישראל. שהעיסוק בירושלמי הוא לא רק איזשהו לימוד, לומדים תנא, לומדים משנה, לומדים ירושלמי, אלא העיסוק בירושלמי במרכז הקובץ הלימוד, לומדים גמרא, לומדים בבלי, אני רוצה להבין, העיסוק בירושלמי במקביל, העיסוק של הסוגיה הירושלמית, זה משהו מאוד מאוד מרכזי בנושא של תורת ארץ ישראל. זאת אומרת, כתוב שאדם צריך לעסוק במשנה, במקרא, במשנה ובתלמוד, כן? אבל מה זה בתלמוד? רש"י תמיד כותב, התלמוד זה הבנת טעמי המשניות. זאת אומרת, התלמוד זה לא שם של ספר. התלמוד זה שם של מצב צבירה של התורה. מקרא, משנה, תלמוד, זה לא שמות של ספרים. זה שמות של מצבי צבירה שונים של התורה. יש מקרא, פסוקים, דבר השם, ויש לנו משנה שזה הלכות פסוקות, הקודים, דברים דבר. ויש לנו את הגמרא שזה בעצם פה הדברים יורדים למטה. ומתחברים, ומה היחסים בין דברים, ויוצרים בעצם מציאות של חיים מהתורה. זה בעצם התלמוד, שאתה מבין, אתה באמת מבין את הדברים, יכול לדון בהם, יכול לראות איך הדברים נפגשים, אחד עם השני, היחסים בין דברים.
כמו ש... חרדים לא הסכימו איתך.
מה?
חרדים לא הסכימו עם רש"י.
לא הסכימו עם מה?
עם רש"י.
עם רש"י, חרדים לא הסכימו עם רש"י.
אוי, זה יכול להיות. הם לומדים רק ברע, הם לא לומדים גם...
מה אתה עושה? בלולה
במשנה
או בבקשה?
מה? דלת
במשנה.
מה שאתה חושב שאתה
מחזק בעיניים שאתה מחזק בעיניים? לא אמרתי שצריך ללמוד עכשיו שליש מקרא, שליש משנה. בסדר, אנחנו כולנו חרדים. כולנו לומדים בעיקר תלמוד, שבלול מהבבלי, לומדים משנה גם, לומדים את המקרא, אבל לא נראה ששליש היום אתה מסכים במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד.
אנחנו יותר חכמים
מחזל. מה?
אנחנו יותר חכמים
מחזל. לא בטוח, לא יודע. מה שבטוח, אנחנו לא יותר חכמים מעם ישראל. אתה יודע, פעם באו שני אברכים, הרב שלמה זלמן אוירבך, אמרו לו, הרב, יש לנו ראיות חותכות, שהאתרוג שכולם לוקחים, זה לא באמת האתרוג, יש אתרוג אחר, לצורך העניין תפוז, זה האתרוג, נגיד. וראיות, הנה בגמרא, זה יש סימן. אמרו לו, אוירבך, תשמעו. דברים נפלאים, ואני מעדיף להיות עם כל עם ישראל בגיהנום, מאשר עם שניכם בגן עדן. אז אנחנו יחד עם ישראל, יחד עם כל ישראל, לומדים גמרא, לומדים גם דברים נוספים, אבל מרכז הכובד של מפגש עם התורה, עם הבנת שם השם, עם הזה, זה ודאי חייב להיות, ודאי מאומן של הקישור בין הפרטים הקלים וכו', זה בנושא של הגמרא, הגמרא בבלי. אבל הגמרא בבלי חייבת להיות וללכת יחד ולצעוד יחד עם התלמוד ירושלים. אני אומר שהתלמוד זה לא שם של ספר, זה לא שם של תלמוד בבלי. התלמוד זה שם שנתתי של להבין, ולכן, והתלמוד מתפצל לשני חלקים. אתם יודעים שהתורה של בעל פה היא קשורה למושג של בת, של אישה, של נוקבה, מה שנקרא. ויש לנו, יעקב אבינו נשא שתי אחיות, אתם יודעים? איך קוראים להם? למדתם קצת מה?
רחל
ולאה. רחל ולאה. כתוב בספרות הסוד, כתוב בספרות הסוד.
אה? קסיה וזללה.
כן, אז אתם יכולים לפתוח בעמוד ט"ו, בפסקת ט"ו שם. פסקה, אתה נכון, י' ז', זה אומר. סוד תלמוד ירושלמי הוא בלאה. קצת פנימיות, אבל לקרוא את אנחנו יכולים, לא לעשות תחשב לנו, לקרוא את הדבר. סוד תלמוד ירושלמי הוא בלאה. כי סוד ירושלים, בבבלי ורחל. זאת אומרת, הרב, אומר פה המורים המקובלים, שיש לנו רחל ולאה, כמו שאמרת, לאה זה יותר משהו עליון, על מדית קסיה, זה משהו, הופעה יותר עליונה של דברים, לכן הייתה מחוסה, לכן הייתה גם הייתה צנועה, פרוש, כי רחל הייתה יותר קרובה למציאות החיים, לכן היא גם הייתה עקרת הבית. והבבלי הוא קשור לרחל. לכן למה אנחנו לומדים בעיקר בבלי? כי רחל היא הייתה עקרת הבית, נכון?
מודו כולה.
מה?
כתוב, ניתן לשם את אישה הבעל ביתך כרחל וכליה.
כן.
אומרים לזה כל הפרשנים, הודו כולם שרחל קודמת אליה.
יפה, בדיוק. רחל הייתה עקרת הבית. אבל כרחל, וזכרת בדיוק פסוק שתזכיר אותו, את אישה הבעל ביתך כרחל וכליה שבנו שתיהם את בית ישראל. זאת אומרת, אנחנו רוצים לבנות את בית ישראל, אנחנו צריכים להיפגש עם רחל ולאה. במובן התורני, מול גמרא, עומד תלמוד, נפגש עם סוגיה, לעסוק בסוגיה, בעיון. אתה צריך להיפגש עם הסוגיה הבבלי ועם הסוגיה בירושלים. נראות איך הדברים מופיעים בתורת בבל, איך הם מופיעים בתורת ארץ ישראל, לנסות ברוק זה. לנסות להבין. להבין למה בארץ ישראל, אם יש הבדל, נגיד מחלוקת בבלי ירושלים, בנושא מסוים. למה זה פשוט? ובארץ ישראל אומרים שכאן, דבר מסוים. בחוץ אתה אומר דבר אחר. צריך להבין למה האור של ארץ ישראל אומר ככה, והמחשקים, או שבעה נקים את העולם, זאת המודעה של בבל. אומרים ככה?
להפך, לפי זה צריך ללמוד קודם כל בבלי, רק בבלי, את כל הבבלי לשלוט בו, ואז לעבור לירושלים. למה? שהבנתי, אתה אומר את קסיה ואת גליה, רחל קודמת ללאה.
זה לא סותר שם גם את לאה ביחד.
כן, אני מבין את זה אחרת. אני אגיד לך איך אני מבין. לכן, כשאתה עוסק בסוגיה, אתה עכשיו לומד סוגיה מסוימת, רוצה להבין את הסוגיה, למשל אתה עומד משנה מסך תוך שנה, כתוב כל השופרות קשרים, חוץ משל פרה, מפני שהוא קרן. יוסי אומר, ולא כל השופרות נקראו קרן, מחלוקת מול רבי יוסי וחכמים, האם שופר של פרה קשור פסול, קצת ענייני דיומא, נכון, שופר וזה. אתה חושב שאתה להבין את הגמרא, את המשנה הזאת, בראי של תלמוד, אתה לומד את הבא. לומד, נפלים, ראשונים, אחרונים, ואתה רוצה גם לראות מה כתוב אתה בירושלים, שנראה את התמונה בצורה מלאה, כמו שלא תקרא חצי סוגיה. אז גם אל תסתכל על חצי תמונה. לכן, אני חושב שמצפים מאיתנו, הדברים של כל הדברים שאנחנו קוראים פה עכשיו מצפים מאיתנו לשאוף, לראות את הדברים בצורה השלמה הזאת.
בסוף לא פוסקים על
ירושלים, מה?
בסוף, כתור כלל הלכתי, יש יוצאים מן הכלל,
פוסקים
כבבלי.
אין ספק, אמרנו שהבבלי יעקר את הבית. אנחנו פוסקים
כבבלי. אז זה לא תמונה מלאה, זה כאילו המסגרת, הנישה, נישה של התמונה. כי בסוף שאני רוצה ללמוד הלכה, אני רוצה ללמוד סוגיה מההתחלה עד הסוף שלה.
מי רוצה ללמוד הלכה? אתה רוצה ללמוד הלכה?
ללמוד שאני לומד.
אני אגיד לך משהו.
אל תענה על השאלה.
בוא אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. מה ההבדל בין מי שלומד הלכה ובין מי שלומד גמרא? כן. יש, הייתי בשלה הקדוש, אני אפילו אקרא לך את זה שונה. שמעתם על השלה הקדוש. שמעתם את שמעו. השלה הקדוש, הוא היה הקדוש, המקובל, אלוקי. נכון? והוא עסק הרבה בקבלה וזה, ועד הוא אומר, יש כאלה הרבה אנשים שהם מתלוננים על רום מעלת הזוהר. זאת אומרת, אומרים, מה אתה? הזוהר, אתה אומר, זה משהו קדוש וזה. למה אתה פסקים הלכה כמו הזוהר? מה, אתה רואה? לא, זה לא רציני. ככה אנשים כנראה אמרו, עושים אותו. ולזה מתייחס השלה. אומר השלה הקדוש. נקרא לכם לשנות, אני אקריא מונח לפניי, ציטוט. הנה. אומר ככה, ומזה יובן מה שיש להשיב על המתלוננים על רום מעלת הזוהר. אשר חובר מפי רבי שמעון בן יוחאי, ואומרים, מדוע אין הלכה כרבי שמעון נגד בר פלוגתי? והם לא ידעו, ויש לנו גם כלל, לא? ויש לנו גם כלל הלכתי בלי קשר לזוהר, שאין הלכה כרבי שמעון. זאת אומרת, אם רבי יושב אומר רבי יהודה, כרבי יהודה, עכשיו הוא מאיר, כרבי מאיר. אז מה אתה מתלבט? אז מה זה הזוהר? אחרי אותו רשבי? אין הלכה ככה. מה אתה מתלבט? אומר הרשל"א הקדוש. והם לא ידעו ולא הבינו כי זהו לרוב מעלתו. למה נלכה כמו הזוהר הקדוש? לרוב מעלתו, והשגתו למעלה בעומק רוחניות, שלא היה יכול להעמיד מעשה הגשמיות לעומת זה הרוחניות. עוד העניין יותר פנימי, הוא מבואר על פי מה שאמרו בעירובין, אלו ואלו אלוקים חיים, מדבר עניינו לאל וכולי, ואז הוא אומר, כי ההשפעה היא כפי שמוכנים המקבלים לקבל. יש כאלה, שאלו, איך לא שאלתם אותי? למה במרכז לא עומדים ככה? אבל כן עומדים, לא עבדתי לדבר על מרכז, למה הוא היה? הרב קוק אמר ככה, אני גם לא יודע איך הרב קוק אמר, נגיד שהרב קוק אמר ככה, כן אמר ככה, למה? אתה אומר, הרב קוק, עכשיו קראנו לך הרב קוק אומר. התשובה היא שיש אידיאלים, אבל יש גם איך הדברים בסופו של דבר להלכה, הם חייבים להיות לפי המקבלים. כפי שמוכנים, המקבלים מקבל, וההלכה היא אחרי רבים לעתות. למה אחר כך רבים? כי ההלכה צריכה להיות מתאימה לרובד התחתון של הציבור, לחתך כללי. ואף כי דברי היחיד הם יותר מעולים. זה היה הסיבה, כי זה היחיד, הוא מבני העלייה. היו להשגת רוב ישראל שם. אז ההלכה שהיא מידת מלכות, המקבלת, ההשפעה מלמעלה, הייתה מקבלת, זאת ההשפעה. כדוגמה זה היה מעשה המצווה נעשה למטה. אם באמת החתך הכללי, הציבור היה שם, אז גם ככה הייתה ההלכה. זאת נחש שהרבים אינם כאן. אז ההכנה מצד קיבול עמוקה. וכן, נעשה את המצווה בפועל בגשמיתה. זאת אומר, עכשיו אני אגיד מה, זאת אומר. אם אתה לומד רק את ההלכה, אתה בעצם, אתה בטח שמעתם הרבה פעמים את החילוק בין להיות נפעל ללהיות משפיע. נכון, האם אתה נפעל כל הזמן או שאתה משפיע? האם אתה רוצה שכל הלימוד שלך הוא יהיה רק לפי מה שהציבור מוכן לתת לך? או שאתה רוצה להיות מאלה שניגשים לדברים המרוממים יותר, ומתוך כך, בזאת השם, קימה קימה, תרומם גם את הציבור. אז אם אתה עומד הלכה, הלכה זה מה שאתה עומד. אז קודם כל אתה יכול ללמוד עשירית מה שעשית. ובית, אתה בעצם לומד את מה שהחתך הכללי נותן לך. אין לך שום גישה, אין לך שום גישה, אלא, איך נקרא בלשונו, אין לך שום גישה לעומק רוחניות, אין לך שום גישה לדברים יותר מעולים, וכו' וכו' וכו'. לכן, זה שאין הלכה, זה לא קושיה בכלל. אנחנו לא נגמר רק את ההלכה. חשוב גם לדעת הכרעת ההלכה, זה בסדר גמור. זה חשוב לדעת הלכה גם, אין ספק. זה לא... לא צריך להגיד את זה בכלל. אבל כשאתה לומד תורה, אתה לא אומר רק שלדעת הלכה. אתה אומר, אתה רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, עד רבה. אתה תלמד את דברי היחיד, אתה תלמד את הדברים המעולים, אבל שלא נפסקו להלכה, את כל הדברים העליונים שלא ירדו, לא צריכו לרדת לגשמיות, אתה תרומם גם אחר כך בסוף ההלכה, תלך ותתרומם. החתך הכללי של הציבור ייתן לך להתרומם מתוך כך. לכן, אין הלכה כתמוד ירושלמי, זה נכון, הלכה כמו הבבלי, אבל אנחנו לא כרגע עושים עוד עכשיו.
מופיע בבבלי, גם תנור של החלאי, וגם יש לאחד המוראים שנפטר אבא שלו, אני רוצה להגיד ברדן אמת, אבל אני צריך לברך, פשוט לא אוהב, של לשבח טוב האמיתי.
כן.
אני לא זוכר מי אומר, אחד הראשונים אומר, שזה בגלל שבאמת מצד האמת, במקום הייתה שם, אנחנו צריכים כמו שעזור מה שצריך לברך טוב האמיתי. פשוט שאנחנו עוד לשם.
יפה. יפה. בקיצור, לכן, עד רבה, זה לא העניין, בלי קשר של ההלכה, אנחנו רוצים להיפגש עם התלמוד, מה זה כמו שרש אמר, התלמוד זה בעצם ההבנה, להבין את הדברים, להבין. זה בעצם מה שהגמרא נותנת לנו את היכולת ללמוד הגמרא עצמה, וגם לדייק בה, ולהעמיק בה, וכו' וכו'. אז ההסתכלות הזאת חייבת להיות הסתכלות כפולה של שני התלמודים. מה שהרב קוק מביא בכמה מקורות, תראו פה, אבל מה שחשוב להדגיש, שהדבר הזה לא רק, זה משהו מאוד מרכזי בתהליך הגאולה. תראו מה אומר פה, אולי נראה הרב חרל"פ. יש פה פסקה של הרב חרל"פ. איפה זה הרב חרל"פ? בואו נראה, נקרא אותו.
י"א.
י"א. הערה
שלא שאלה.
כן, ודאי.
רציתי לשאול, באמת, אם הבנתי נכון, בעצם התלמוד הבבלי העיוני שלנו עם כל מה שאנחנו מכירים היום, אנחנו בעצם צריכים להיות נאמנים לירושלמי וגם מאוד זאת מתוק בשביל שהלימוד ישראל. יש לי שתי שאלות, הראשונה היא, באמת יש מקרים שאנחנו לומדים לדוגמה לימוד מסוים בבבלי מפסוק מסוים, ואז בירושלמי בכלל לומדים אותו מפסוק אחר או מסבור ממש אחר, גם איך אנחנו מתייחסים לזה, כי בעצם גם כל הסוגיה שלנו שמיעה על פסוק מסוים, אז בגלל זה אפשר ללמוד גם הפסוק השני, אבל מה היחס שלנו כשירושלמי והבבלי באמת למדו את אותו דבר בצורה שונה לגמרי? שאלה שנייה, אז האם באמת אנחנו צריכים להיות כל כך נאמנים לתלמוד הירושלמי ואיך שאומרים אותו? למה אנחנו עכשיו כאילו מוצאים ספר תלמוד בבלי, תלמוד הירושלמי כמו רש"י?
הנה, תראה בדיוק, אתה כיוונת לשאלתך למה ש... אם כבר שאלת, אז תראו בפסקה ג' ד' פסקה שכותב הרב קוק זצ"ל בשנה האחרונה של י"ט טבת תר"ה צדיק ה', ממש ככה כמה חודשים לפני פטירתו. מישהו כנראה רצה לעשות את מה שאתה מציע. אז הוא אומר, ידיע העיקר, מאה שבועות קיבלתי מכתבו יקר, וידוע הרבים עוצם טרדותיי שהם גורמו לצחרות דבריי וכולי. וכעת אגיד לכבוד אותו ידידי שהרעיון של הדפסת בבלי וירושלים ביחד על עמוד זה אחר זה, זה בצד זה, היה מעולם חברים לגדולי ישראל. וכמובן מורי חמי הגאון הצדיק, האדרת, זצ"ל, היה משתוקק לזה מאוד. ומה טוב יהיה אם יצא רעיון קדוש זה לפועל? להעיר נחכמים באמיתה של תורה, על ידי אותיות מחכימות של שני התלמודים שהם דודים זה לזה. ואחרי שכבר נבנו מכונות קודש, זה חשוב מאוד, עכשיו אני רוצה להגיד לכם את זה. ואחרי שכבר נבנו מכונות קודש, על ידי גדולי הראשונים האחרונים, זאת אומרת, אנחנו כבר... איך להעריך את התלמודים, זהו מה זה. כבר אנחנו כבר יודעים ללמוד גמרא, ויודעים... הרבה עבודה נעשתה על ידי הראשונים האחרונים. לא שייך עד חגיגת דף י' עמוד א'. הגמרא בחגיגת דף י' עמוד א' שאומרת, ליוצא בלבן שלום, זה היוצא משס לשס. הגמרא אחורה אומרת, איסור, אסור ללמוד בבל ירושלים ביחד. ליוצא בלבן שלום, זה היוצא משס לשס. נכון, זה איסור, אנחנו כל... הפוך מכל מה שאנחנו מדברים. אומר הרב, היום פה לא שייך הד אחד יגיע לפי עמוד א', ואדרבה, כעת נתקרבו העניינים זה לזה עד שהם משלמים ומהירים אחד, כל אחד לדברי חברו. השם יתברך יהיה בעזר כמו אתה רוצה להוציא לפועל את הדבר הגדול הזה, שיהיה בעזרת השם עמוד אורה, שלמות התורה. ראית? אז קודם כל, אתה לא נתת את הרעיון. אבל אני חושב ש...
זה לא קרה בסוף אבל.
יכול להיות, אני חושב ש...
סיפור של שלמה זלמן, בסוף רוב עם ישראל לא לומד ירושלמי.
אני לא חושב שאתה צודק. אני לא חושב שאתה צודק, אני חושב ש... תראו, הבאתי פה בסוף. הבאתי פה בסוף.
אולי, ברור, אפילו הרמב"ם למד ירושלמי, כאילו...
מה?
לא
משנה.
למד ירושלמי.
כן.
כולם למדו ירושלמי.
הגדולים תמיד למדו הכל, מה זה קשור? אני אדבר על
המוכן. לא יודע. אני לא יודע, מה ההבדל בין גדולים לעם ישראל, לא מכיר את ההבדל הזה. אני חושב שכולנו גדולים. איך כתוב? אשרי מי, יש שיר כזה, נכון? איך
השיר אומר?
אשרי מי, איך המילים שם?
שיר גדול בתורה.
לא, זה לא המילים שם.
פתאום, נפלת.
אשרי מי שגדל בתורה. עזוב אותך מגדולים, בואו נהיה אנחנו גדולים. אשרי מי שגדל בתורה, לא כתוב שאתה צריך להיות גדול, שאתה צריך לגדול. וזה מוטל גם עלינו. אני לא יכול לדבר על הגדולים. עזוב אותך מהגדולים, בואו נהיה אנחנו הגדולים.
אבל יש רוב עם ישראל לא לומד את זה.
אני לא חושב שזה נכון.
אורי כבר
גדול. זה לא משנה, אני לא חושב שכולם מבינים. גם לא, זה רוב עם ישראל, זה כמו שיש לנו, רוב עם ישראל גם לא שומר שבת. בסדר. אבל גם הלומדים, היום יש טרנד גדול ללמוד ירושלמי. וזה הבאתי לכם בסוף,
העיתון הזה.
את האלון החרדי. כן, על השילוב בבלי ירושלמי, של מכון דרכי שמחה בערד, שהתגלגל לידי בצילום, כשהוא שלח לי את הצילום שלו, אני ככה רציתי לזכות אתכם לדברים, יש פה רב חיים קניאבסקי. רב חיים, בוא תראה רב חיים קניאבסקי, אתה אומר כבר עם ישראל, גדולים, בוא נקרא קצת את הרב חיים קניאבסקי. אנחנו כל כך מדלגים עניין לעניין, כיוון שיש כל כך הרבה מה לדבר, ויש לנו את כל השנה. אבל בוא נראה. אני בעמוד האחרון, בסדר?
אחרון, אחרון?
כן, בצד ימין יש כזה טור, רואים? פשוט אם הגרח קניאבסקי שליטה בעניין לימוד הירושלמי, שכדור הגרח קניאבסקי עוסק המון בירושלמי, יוציא ספרים וכו'. מי שלא גמר...
באמת?
מה? בטח. קודם כל, כל שנה הוא בחור. בחור הוא עושה בערב פסח. סיום. הוא לא עושה סיום על... לא רוצה להגיד... עושה סיום על ש"ס, בא בירושלמי. כל שנה.
ש"ס, בא בירושלמי.
זה כבר עשרות בשנים. עשרות, מאז אותו נער, מאז אותו בחור צעיר, כל שנה. סיום, השעת בא בירושלים בערב פסח.
אמרו לי שהוא עושה לי יותר.
הוא עושה גם על כל הרמב"ם. הוא לומד עוד מלא דברים. אני חושב שהסיום הוא סיום על בא בירושלים. ככה אני יודע, יכול להיות, הקומה שתגיד אני מאמין. בכל מקרה, וספציפית לגבי תלמוד ירושלים, הוא גם הוציא איזה ספרים ופירושים וכולי. בענייננו.
הוא גם מאמין לכם, הוא גם מדבר על...
בוא נראה מה הוא אומר. אני לא יודע, אני לא מכיר אותו, לא הייתי אצלו. בוא נקרא. מי שלא גמר את הבבלי, האם צריך ללמוד ירושלים? כן. כל גמרא שלומדים בבלי צריך ללמוד ירושלמי, כמו כל גמרא, כל פרק. למה חשוב ללמוד ירושלמי? הרי הלכה לא כירושלמי. אני כיוון לדבריך פה המקשה. בגמרא משמע שהירושלמי יותר חשוב מהבבלי, אומר הרב גניאבסקי. להלכה פוסקים כבבלי, כי היה בתרא. כן, הלכה כבתרא, כידוע. מה? כמו גם די. אבל הירושלמי יותר חשוב.
אתה סופר שעברו מלארץ ישראל
לבבל. התעלום, כן. הרי איתה, שואלים אותו פה השואל, הרי איתה ליוצא ולבין שלום, זה יוצא מתלמוד לתלמוד, כמו שהזכרנו, כן? אם כן, משמע שאי אפשר ללמוד שניהם, תשובת הגרח, למה אי אפשר? צריך ללמוד כל הדעות, כמו שאומרים דעת בר שמאי ותדעי, רבי מאיר, רבי יהודה. איך עדיף ללמוד ירושלמי על הסדר או בשילוב עם הבבלי? ביחד, עם הבבלי.
רב קניאבסקי. רגע, אז איך הוא מסביר את הגמרא?
מה?
כן, הוא לא עונה על הגמרא.
אז תראו בעמוד הקודם. תראו בעמוד הקודם. תראו באמצע, ראית בשם רבי יוחנן על הפסוק וליוצא לבין שלום, שזה נאמר ליוצא מש"ס לבבלי, ש"ס ירושלמי? אומר בכינוס השנתי השלישי של פעילי הירושלמי. שים לב. פעילי הירושלמי, כן. תראו, הרב מגור, לפני כמה עשרות שנים, הוא ייסד, הוא קרא בכנס של אגודת ישראל. והוא קרא, אותו מה, לייסד דף יומי לירושלמי. ומאז חסידות גור גם לומדים הרבה דף לירושלמי, וגם הם הרבה עוסקים והוציאו דברים. המכון הזה זה מכון של חסידות גור בערד. עשו הרבה עבודה טובה בעניין הזה, חסידות גור, בזכות אותה קריאה, ויש גם דף ימי בירושלמי. לפני שבועיים התחיל המחזור העשירי של דף ימי בירושלמי. עכשיו נמצאים,
תוך כמה זמן זה
מסיים? יש אפליקציה של ירושלמי, אתה לוחץ דף יומי, אז הוא אומר לך מה הדף היום. לא, הוא מביא לך גם את הדף, אבל בלי פירושים. מה?
תוך כמה זמן מסיים שעשי ירושלמי?
בערך יצאים מהבאביב. תעשה חשבון, זה צבר חשב וחצי שאני אומר. אז הוא אומר, בכינות השנתי השלישי שבילי ירושלמי התייחס לשאלה הזו, הרב הגאון רב זליג ברוודמן, בשם חמיב הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א. דברי רבי יוחנן נאמרו רק על הפורש מתלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי, אבל הכורך את שני התלמודים, הוא מביא יחד לכדי פסק הלכה והבנה וליבון הדברים, אין לך דבר יקר מזה. בסדר, אז אני, זה הבאתי בסוף, מי שמרגיש שאנחנו רצים יותר מדי קדימה. אנחנו כן רצים קצת יותר קדימה מהדברים פה.
מחברים.
אז זה, תראה, זה גם, הם מדברים על לימוד בשילוב, אבל מה שאנחנו רוצים, זה מסביר מה שאתה מתכוון, אנחנו רוצים גם להבין, לא רק לימוד ירושלמי, גם לימוד ירושלמי. ותדע לך שהרבה הלכות יש בירושלמי, והרבה בבלי אתה לא יכול להבין בלי ירושלמי, זה גם נכון. בלי קשר כרגע לירושלמי בפני עצמו, אתה לומד בבלי, אתה רוצה להבין את הסוגיה. אם לא תראה את הירושלמי, הרבה פעמים לא הבנת באמת מה קורה פה. זה גם נכון, וזה מה שכתוב פה, ודף פה גם, זה כתוב באחד המקורות. אבל אנחנו מדברים הרבה יותר מזה, אנחנו רוצים להבין את האור, להבין, הנה, כתוב, איך התורה כתורה אתה יוצא, כתוב והאור תלמוד ירושלמי. בואו נראה את זה בסוגיות, בואו נראה, הנה, בסוגיה שאנחנו לומדים, כתוב בבלי ככה, כתוב ירושלמי ככה, הנה, תראה, ירושלמי פה מחדש חידוש גדול, מראה פה את התפיסה המהירה, זה מה שאנחנו למדנו ככה מהרב קוק, זה צה"ל, אנחנו רוצים ככה, שואפים ללכת בדרך הזאת. זה כאילו התוספת שאנחנו שואפים, ואנחנו רוצים ללמוד ירושלמי למען הסדר, ובמקביל, ולהשתדל לראות את הדברים האלה, וכמו שהרב קוק אומר שהתורה לשמה, נשים לעצמנו כמטרה לראות את האור.
עכשיו חוזר השאלה של שר, איך עושים את זה?
אז כן, אז בואו נדבר קצת למייס. כשהרבה מה לדבר, אפשר אולי ככה להתפגש פה, לדעת השם, אז אפשר לדבר על דברים נוספים, גם בתוך החובר וגם בכלל. איגרת התקווה שקראנו ככה, איגרת מאוד מאוד תמונה, יש הרבה מה להעמיק שם בכל משפט, אבל צריך, כמו שאתה אומר, צריך גם למייס, תוך כדי תנועה. נכון, לכן הבאתי פה את הגמרא שלי. לא בגלל שקחתי את המדפים פה, אבל הבאתי לכם את הגמרא שלי, אתם רואים? אנחנו למשל לומדים, אתם לומדים פה מסכת קידושין, נכון? אז אנחנו למשל לומדים מסכת קידושין. אני הייתי מציע לכם ככה, אני הייתי מציע שאני בזאת השם מתעתד, אני רוצה השם להיות פה לפרקים, פעם שבועיים, משהו סגנון, פלוס מינוס. ואני מציע לכם באמת ללמוד, להתחיל ככה, להתחיל ללכת בדרך הזאת וללמוד את הירושלמי המקביל. נתחיל מזה, לא את הירושלמי המקביל, זאת אומרת נגיד לומדים מסכת קידושין, ללמוד ירושלמי קידושין על הסדר. קצב שפחות עולה מתאים הבבלי, יכול להיות דווקא שבוע, לא יודע, משהו כזה. ולנסות ככה לראות אם יש הבדלים בין התלמודים, וזה ככה לעשות בראי שני התלמודים, ואנחנו פה בפעם השבוע, אולי אפשר לעשות התכנסות ולדבר על זה. לדבר על זה, לראות אם יש פה, לנסות להגדיר יחד את ההבדלים, לנסות להגדיר אם אנחנו באמת רואים פה אורות, וככה לדבר על הדברים. וזה מה שאני מציע לכל מי שחפץ. ללכת איתנו בדרך הזה ככה. זה יכול להיות גם, זה יכול, לא יודע, תבדוק אולי ככה, זה שעה וחצי ושעתיים בשבוע, לא יודע כמה לוקח. אבל בלי קשר לזה, לכן הייתי מציע לאחר זמן, בגלל שאנחנו, אם אנחנו נתקשים כל פעם בעשר, אז לא יודע מתי הסדר מתחיל, הסדר מתחיל תשע.
מה?
היום
חמישה וחצי. אולי הייתי מציע, יום פעם אחרת, למצוא זמן אחר. אז כן, זה שעה וחצי.
זה פעם בשבועיים, דווקא זה כן.
יכול להיות, הנה חינם, אתה יודע קצת, בדיוק.
יום חמישי של...
יכול להיות. יום החצד, שבוע חצד או שבוע חגים. יכול להיות, כן. וללמוד. ואחר כך להתכנס יחד וגם לדבר על הדברים. וגם אני רוצה להראות לכם ככה משהו שהוא פשוט, אבל לא כולם מכירים אותו. זה, תלמד גמרא, אז איך אתה יודע מה כתוב בירושלמי? קודם כל, לפני הכל, צריכים לראות מה כתוב בירושלמי, ללמוד ירושלמי, נכון? אתה לומד בבלי, לומד תלמוד בסיטרא דבבלי, אתה רוצה ללמוד גם את הירושלמי, מה אתה עושה? אז פותח את הירושלמי, נכון? לומד משנה א', נוסח קידושין, פרק משנה א', אפשר לקנות בקטע שלב וביאה, אתה פותח את הירושלמי, לא תמיד זה עוזר. לפעמים, הסוגיה הירושלמית המקבילה נמצאת בכלל במקום אחר. כמו שהשבוע למדתי פרק שמיני במסכת יומא. פרק שמיני, ושם הם לומדים במעלות. והסוגיה השנה, זו שם הסוגיה, מסכים לדבר מחוקת, רבי יוחנן, רבי שמעון, רבי זקש וכו'. המקבילה של זה, איפה נמצאת? הדיון המקביל בירושלמי נמצא בתרומות פרק ו' על אחד. התשובה היא פשוטה. איך אני יודע? מה, אני בקיא בכל הרשם ובפה? לא. אלא מה? יש פה בסוף, בסוף הגמרא, הגאות. הגאות, נכון, יש מהרש"א, מהר"ם, רש"ש, כולה, נכון? יש הגאות, טוב, זה טלמן, טלמן, איחדו את הכל ביחד, אבל ברוב הגמרות, יש, גם הגמרות שאיחדו ביחד את כל הזה, הביאו בסוף, בדרך כלל זה בסוף, לפני הריף, את ההגאות יפה עיניים. יפה עיניים, אחד מההגאות פה זה הגאות יפה עיניים. והוא תמיד אומר לך, מה כתוב בירושלמי, קצת יש מחלוקת, הוא אומר לך, יש שם איזה חולקים, יש שם דיין, נגיד, אמר מישהו פה, אמר שיש בבא לומדים עם פסוק, ושם לומדים מסברה, אז אגיד לך, בירושלמי ככה, זה, אם יש מחלוקת, אז אגיד לך, ואם הירושלמי נמצא בתרומות, אז אגיד לך, שמע, בירושלמי תרומות רשת כזב, שם כתוב שככה וככה וככה. בקיצור, הוא דן בדברים. זה פשוט ככה, למשל, דוגמה, בטח יצא לכם לראות את המשנה הראשונה, המשנה נתנו בכסף ושלא רוביה, נכון? בואו נפתח, נראה מה, כתוב משהו. מישהו, דיברתם על, אולי בשיעורים על הירושלמי פה? כי זה היה בהרבה ישיבות מדברים על הירושלמי, אולי גם פה ידברו.
בבקשה
לי? לא, על הירושלמי בתחילת קידוש. זה כי הם האחרונים דיברו על זה. כתוב, בואו נראה, פני עיניים. הנה, בכסף ובשטר. כן, האישה נקנית בכסף, בשטר ובשטר. אומר, אומר היפה עיניים, בכסף ובשטר, בירושלמי הלכה א', הוא מצטט, כינה מתניתה, מתניתים, או בכסף או בשטר. מה, דיברתם על זה? לא, יפה.
חרם המבוסק.
כולם פוסקים על זה. גם הבבלי חושב ככה אולי. כשהירושלמי, גם הבבלי חושב שמספיק עניין אחד בשביל אישה. כשהירושלמי ראה צריך להגיד את זה. והבבלי לא ראה צריך להגיד את זה. זה דבר מאוד פשוט. אז יש פה הבדל מהתלמודים לא בהלכה. יש פה הבדל מהתלמודים בחשיבה אולי.
רגע, במשנה עצמה...
מה אמרת?
בלשון.
זה לא בלשון. בחשיבה. זה
כתוב
בכסף.
נכון? במשנה עצמה כתוב?
לא,
לא. במשנה עצמה בבלי כתוב כסף שאתה רוגע,
ובירושלים
כתוב...
לא, לא.
לא, 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 בגמרא.
לא, במשנה כתוב אותו דבר. בשני המקומות? בשני המקומות. רק כשהגמרא בירושלים באה אומר לך, תדע לך, שמה שכתוב בכסף ובשטר ובביאה, אל תחשוב שצריך לקנות אישה גם בכסף וגם בשטר וגם בביאה. אלא למה יצא? מספיק או בכסף או בשטר או בביאה. כן, זה בעצם מה שירושלמי אומר. המשנה היא אותה משנה. אבל הירושלמי מפרש לך, או בכסף או בשטר או בביאה. שלא תחשוב, תתבלבש, צריך לחשוב, לקנות את שלוש לפנים. אז מדברים על זה, מדובר על זה, יש ספר קונטרס השיעורים.
הרב
גוסטמן.
גוסטמן.
כן, זה עשינו את השיעורים. יפה, בדיוק. פורסם בישיבות, הרב גוסטמן, קונטרס השיעורים, שהוא מסביר את זה, את העניין הזה, שהוא מביא את הירושלמי הזה ומסביר. פה למשל אני חושב שאפשר לראות הסתכלות כללית, שבעצם מה הנקודה? הנקודה היא שבעצם בכל, מה שהרב גוסטמן מסביר וגם אפשר להרחיב את זה גם מקורות נוספים, שבעצם בכל קניין אישה, אתם אומרים ככה, כסף שאתה רביע, כל אחד מהם מציין איזשהו אופי של קשר בין איש לבין האישה. ולכן, כמה שיש, הקניין אישה הוא בא לידי ביטוי בשלושה ענפים אלו, שתחת הכותרת כסף שאתה רביע, אז לכן גם ישבה אמינה, שאולי צריך לבנות לשם, יש שלושת הקניינים.
קנייה כאילו מאמר את זה בקשר.
מה? הקשר, הקנייה, צורת הקנייה,
היא
תולדה של צורת הקשר, ודאי. ולכן, ישבה אמינה, שאתה צריך את שלושתה. כן, הוא אומר, לא, מספיק אחד מהם. נכון שבקנייה אישה יש שלושת עניינים, מספיק אחד מהם. עכשיו, גם המהר"ל כותב, המהר"ל כותב על כסף שאתה רביע. אתם יודעים, אנחנו יודעים את זה עכשיו, יש מהר"ל, אולי גם על זה שמעתם, יש מהר"ל בספר אור חדש. אור חדש על פורים, על מגילת אסתר. שם כתוב שאסתר באה לאחשוורוש, אז היה שלושה מלאכים, באו שם. אחד העריך לה את השרביט, אחד גרם... עשית אותו. נתן חן בעיניו, ואחד... עשית אותו, אני לא זוכר.
איזה משהו עם עשית לו את היד, למשוך לו את היד.
לא, זה...
אני חושב שזה לא עוד
משהו. זה משה ופרעה, עם הגחל.
להסית, לא.
עם הגחל, אז...
באוחד.
הוא הזיז לו משה שם.
יש לו אוחד, אתה יודע, תביא אוחד עכשיו.
זה
השוק. הנה, זה המצווה.
זה לא מילה?
תנה רגע. אתה יודע גם עוד
זה? אני חושב כאילו, אני מפרש מנרשים. הייתי את המקור, אני לא ראיתי את הוספה.
עושים לך.
עושים
לך? הנה. אומר ככה, כתוב, אמר רבי יוחנן, ג' מלאכים נזמנו לו באותה שעה. אחד שהגביע את צווארה, ואחד שמתח עליה חוט של חסן, ואחד שמתח את השרביט. בסדר? אני מסביר המהר"ל, ויש עקשות, מניין שהיו ג' מלאכים, שמה כל היה מלאך אחד, למה צריך ג' מלאכים, לא עשה כל זה מלאך אחד, וכו'. ואז הוא אומר, ככה. ויראה לומר, כי לכך היו שלושה מלאכים, כי אתה בא לחבר ולדבק את אסתר באחשוורוש. היה פה עכשיו עניין, לחבר ולדבק את אסתר באחשוורוש. מזה תצא הגאולה. והחיבור הוא בג' פנים. האחד שהיה מתחבר אסתר לאחשוורוש. והשני שמתחבר אחשוורוש לאסתר. וזהו ההפך הראשון. והשלישי, כאשר שניהם מתחברים זה לזה וזה לזה בחיבור אחד. ובאנו את זה בכמה מקומות, וכנגד זה האישה נקנית בשלושה דרכים, בכסף ובשאר דרכיה, כי האיש מתדבק באישה, והדבקות הוא בג' פנים, אשר אמרנו, כי בכסף, כשהאישה מקבלת הנעת כסף, היא מתחברת אליו, כן, כסף זה האישה מתחברת לאיש, שאנחנו גם קונים בכסף.
כסף. חסד,
לא רוצים לקנות בשטר, שלטון, בדין.
כסף זה חסד,
חודש חסד. כן, בכסף זה שהאישה מתחברת אל האיש. מדעתה, אין, שלא מדעתה, לא. כסף, איך קניין כסף עובד? איך קניין כסף עובד? לא, כסף זה חסד, לא, 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 לא. איך קניין כסף עובד? אתה נותן לה כסף, אז היא נהנית. אני רוצה להתחבר אליה. ככה עובד קניין כסף. זה מה שהוא אומר. בהמשך המסך הנראה אליה. אז הוא אומר ככה, כי בכסף, בשביל שהאישה מקבלת הנעת כסף, מתחברת היא אליה. והשטר שהוא ראשון כוח. זה שטר. כוח. כמו שופטים ושוטרים תיתן לך. אם תשיט משטרו בארץ, שיש לנו כוח, זה באיש שמתחבר לאישה, זה העניין של קניין שטר. כאשר מושל על האישה, וזהו חיבור האיש אל האישה, וזהו קידושי שטר, שהוא לשון שוטר וממשלה. ובביאה שזהו חיבור האיש עם האישה, והאישה היא מתחברת לבעלה, כי הביאה לשניהם, וכך בשלושה דרכים לכל אחד וכו'. אז הוא מסביר שגם שכל דבקות, הדבקות יש בה של שלושה פנים, וזה בעצם שלושת הקניינים. אז הוא שם, באמת... מעניין
שהקידוש מתחיל בכסף.
מה?
לא, אני חושב
שזה כסף
שתרוויח, לא
שתרוויח. נכון, ודאי, כי כן, אנחנו גם קונים בכסף, לא רק מתחילה, זה הקניין שבו אנשים... כן, שזה חיבור יותר ככה, צד האישה, שם חבל איש, לא חיבור של כוח, של ממשלה, של... אז זה מה שירושלמי אומר, כי נמדתי אוהב כתב אוהב ושתרוויח, זאת אומרת, ירושלמי בעצם רואה פה את החיבור הכללי, רואה פה את החיבור הכללי, והוא מדגיש לך שבפועל מספיק את אחד מהם, אבל תדע לך שיש פה בעצם, שלושת הקניינים האלה, הם לא כל אחד לפני עצמו, הם שלושתם בעצם איברים, הם שלושתם התפרטויות של דבקות האיש והאישה. אז זה משהו כללי, שהוא מתפרט, ומחוברים אחד לשני. בכל מקרה, זה הירושלמי, אז כמה, אני אומר את זה, זה דוגמה,
היפה... מה זה קשור לזה שהירושלמי מחבר ביניהם, מפריד ביניהם?
קודם כל, הוא בזה שהוא אומר לך שצריך להגיד או בכסף או בשטר או בביאה, סימן שהוא מבין שבעצם הם מחוברים, שלושתם משהו אחד בעצם.
אוך, או, או, או.
הוא אומר לך, למה הוא אומר לך או, או? כי זה לא, גם הבבי חושב ככה,
אבל הוא מרגיש טוב
להגיד את זה.
כאילו הלכתית.
הבבי ברור שהם נפרדים אחד מהשני. אבל שם מי רואה אותם כמחוברים, לכן אני צריך להגיד לך, למה יסיים? זה שהם מחוברים זה לא מה שגם צריך לעשות שלושתם. מספיק אחד מהם לעשות בפועל. אבל הבבי רואה צריך להגיד את זה, כי הוא רואה אותם כמחוברים. זאת אומרת, הבבלי יותר, הבבלי מסכים עם ההלכה הזאת, הוא רק קודם אומרים שצריך להגיד את זה בכלל, כי ברור שהם נפרדים.
זה הפוך, דווקא הירושלמי הוא המחלק. הוא אומר לך או זה, או זה, או זה.
ירושלמי
אומר
לך הכל. לא, למה צריך
להדגיש
את זה?
לא, להפך.
הבבלי גם מחלק.
הטבעי זה החיבור, הטבעי זה החיבור.
הבבלי מחלק, אבל
הוא לא אומר את
זה. בגלל שהטבעי זה החיבור, אני צריך לשמור את אהבה אמינה פה.
הוא צריך להגיד את זה בכלל.
אתה לא אומר דברים שהם ברורים.
ירושלמי, זה לא היה ברור.
חדש לך חידוש שהם נפרדים. חידוש עצום, להגיד שהם נפרדים זה חידוש גדול, כי בדרך כלל מה הכל מחובר. הוא אומר לך, אתה רואה פה שבעצם הכל מחובר, למעשה, בפועל, הוא אומר, מספיק דרך אחד מהכלנים, אתה כבר מגיע לכלל של שלושתם. טוב, מה שרציתי להראות לכם זה טייפי עיניים. טייפי עיניים, שהוא כלי מאוד חשוב בלימודי הגמרא שלנו, ותמיד יכולים ככה דרך זה לראות את המעברים מהתלמודים, לנסות ככה לראות אותם, לנסות להגדיר, להפנים, להעמיק. בקיצור נחזור לארנול, אז נסכם את הדברים. מעבר למה שדיברנו בתיאוריה, שאפשר עוד להמשיך לדבר על זה בעזרת השם, אני הייתי מציע מי שרוצה ללמוד, פעם בשבוע אולי כשאני לא פה, משהו כזה, ללמוד את הירושלמי המקביל, ואנחנו בטח שם פעם בשבוע נשב ונדבר על זה, ונלמד ביחד, וננסה לראות, נגדיר. בטח שם, שהשם יהיה בעזרנו, שנזכיר באמת קצת להתקדם, לא לעשות להיחשב לנו באידיאלים הגדולים שראינו פה. בסדר? עד כאן היום בינתיים.
תודה רבה.